עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, כאן רפי קרסו, וכמנגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לשאול, ולא היה לכם את מי, או לא היה לכם מתי, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, מאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים, על הדיגיטל אופק קולר, על הפייסבוק לייב, אליעזר בן יהודה, אחראי על השדור ב-103 FM, אורן לודין, וב-104.5 FM, טל נברו, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. אני גם מזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, ישנה התוכנית של קרסו ובוזגלו, ביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, אנחנו מדברים על כל מיני נושאים, מעלים אנשים מעניינים, שמים מוזיקה, הכל לא קשור לרפואה. זהו, אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום.
פרופסור קרסו היקר, מה שלומך?
שלום, תודה רבה, בסדר גמור.
עם מי אני? קודם כל שמי יוליה, נעים מאוד.
נעים מאוד, יוליה.
אני בת 45, אני אבל מעוניינת לקבל עצה לגבי הבת שלי. יש לי ילדה בת 15.5,
כן.
שמאוד מאוד פוחדת מזריקות וחיסונים וכל מה שקשור בכלל לטיפולים רפואיים. ואני מתקשרת לקבל עצה מה אפשר לעשות במצב כזה. עכשיו אני יכולה להקדים ולהגיד שהיינו בטיפול CBT בזמנו, והיא נחשפה למחתים, זאת אומרת, כשהמחת היא לא מיועדת לטיפול, אלא, אתה יודע, טכני, כן. אז רק להראות לה ולהסביר לה, אז היא יכולה לגעת ולקרב אותה. אבל ברגע שזה מיועד לטיפול וצריכים לקחת דגימת דם, או לחסן, או כל מה שקשור בזה, היא מתחילה לראות, היא בחרדות נוראיות. עכשיו, כולל טיפולי שיניים, אז למשל מצאנו רופאה שעושה טיפולי שיניים עם גס צחוק.
כן.
ובקופות חולים, כמה שניסינו, אתה יודע, למצוא מישהו גם שיש לו גישה יותר טובה לילדים, ובדיבור, ובתקשורת, זה לא עוזר אף פעם. זאת אומרת, היא יכולה להמתין, וברגע שמגיעים לצורך הבדיקה עצמה,
היא בורחת. פשוט,
כן, היא בורחת. חוטפת הרגליים קרות, וזהו, היא לא מוכנה לשמוע, היא רועדת, היא נכנסת לפאניקה.
תראי, אני לא חושב שיש לי תשובה חכמה בשבילך, כי אני מכיר אנשים מבוגרים. בתור רופא, אני מכיר אנשים מבוגרים, שהפחד שלהם, והם לא מקבלים טיפולי שיניים, ולא אי אפשר להזריק להם, והדבר היחידי שאפשר לעשות, אם צריכים לקחת לדם, זה, או לעשות איזשהו טיפול, זה חצי שעה קודם, לשים משחת הרדמה מקומית, ולשים
עליה...
אם לה, או יש אפילו
כן,
דברים יותר
לא,
חזקים.
כן, אבל היא לא רוצה אפילו לראות, היא לא רוצה לקרב. זאת אומרת, עצם העובדה שהיא יודעת שהיא הולכת לעבור את הטיפול או את הפרוצדורה המסוימת, היא פשוט נתקפת חרדה.
אז היא אולי טיפול פסיכולוגי ולא CBT, כי תראי, יכול מאוד להיות שבתור ילדה היא חוותה איזה טראומה קטנה שאנחנו אפילו לא יודעים. אני יודע, לקחו אותה והחסיקו אותה בכוח ולקחו לה דם או משהו כזה. שאצל חלק, אצל רוב הילדים, כל ילד קטן, כשאתה מחזיק אותו בכוח ולוקח לו דם, אז על כל ילד קטן זה לא השפיע, ועליה זה כן משפיע. אז יכול מאוד להיות שזה ישאיר לה איזושהי טראומה ממחתים או מזריקות או מדקירות.
יש אולי מרפאות בבתי חולים שנותנים את השירות הזה, אולי גם כן עם טשטוש או גס חוק?
תראי, בעוד 10 שנים או 8 שנים או 12 שנה, היא גם תצטרך ללדת.
אני מסכימה איתך. זו גם אחת השיחות שאני מנהלת איתה.
כן, אז לכן פה צריכים איזשהו טיפול פסיכולוגי עם דסנסיטיזציה, עם מצב שבו בהתחלה היא... היא לומדת לדקור את עצמה בדקירה חלשה עם מחט, ולאט לאט אפשר, זה טכניקה של טיפול פסיכולוגי, של דסנסיטיזציה, אולי CBT לא עבד מספיק טוב, וצריך לבחור גישה אחרת.
הבנתי.
כן, אבל מה שלא יהיה, אפשר תמיד להרדים את המקום קודם. עכשיו, אני לא מכיר שום מקום ש... אלא אם תקשי לבית חולים פרטי ולקחת רופא מרדים שירדים אותה, יטשטש אותה, אבל כדי לטשטש צריך לשים מסכה ו...
נכון. כן. ומן הסתם גם אני משערת שאם זה בדיקות שהיא צריכה לעשות באופן תקיף, אז יעדיפו כן. לא להרדים אותה כל פעם, כי זה גם...
כן. עכשיו, היא היום בת 15.5, בעוד שנה וחצי היא תלך לצבא.
נכון.
שם עושים חיסונים, אין חוכמות.
נכון. אני מודעת לכל הדברים האלה, והיא גם יודעת ומכירה את הכל, פשוט אתה יודע, כשמסבירים את זה בצורה תיאורטית, אז היא מבינה את הכל, ומן הסתם כשהיא תתבגר, אז היא צריך לעשות את זה באופן עצמאי, בלי ליווי של אמא ואבא מן הסתם, אבל בינתיים היא ממש חוששת מזה, זאת אומרת, היא יכולה
רק טיפול פסיכולוגי, רק טיפול פסיכולוגי והרפאיה לפני, ואולי טכניקה בהיפנוזה.
כן. כן, אולי היפנוזה אפילו. כן. בסדר, תודה רבה דוקטור קראסו.
בבקשה יוליה, אני מצטער שאין לי הוקוס פוקוס.
זה רק, אני מבינה, התקשרתי להתייעץ האמת, ויש לך תוכנית נהדרת, ואנחנו גם לוקחים הרבה עצות ממה שאתה מעץ לאנשים.
תודה רבה.
אז תודה רבה לך ושבת שלום.
שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, צהריים טובים, שמי דודי, אני בן 71.
כן, דודי, אני איתך.
תראה, אני באפריל הייתה לי שפעת שבדרך כלל לא קיימת.
מה זאת אומרת לא קיימת? שאתה בדרך כלל לא סובל?
לא, לא היה לי שפעות, אני לא זוכר שהיה לי.
אבל היא הייתה קיימת, באפריל היא הייתה קיימת.
הייתה קיימת, ובמאי דלקת ריאות, למרות שקיבלתי חיסון, לקח להם לעלות על הדלקת ריאות איזה 5 ימים, כי הרופא משפחה לא היה. בסוף עלו על הדלקת ריאות, אחרי 10 ימים, בבוקר, הרגל התנפחה לי. עכשיו, הבן שלי אומר שאם הוא היה, הוא היה ישר שולח אותו למיון, אבל לקח לי 3 ימים, עד שהגעתי לרפואה דחופה, הבת שלי הביאה אותי, ואז ישר לאיכילוב. הייתי באיכילוב, 3 ימים עם DVT, ונתנו לי את המדללים, ושוחררתי, היה לי כריש מאוד גדול.
רק נגיד למאזינים ש-DVT זה Deep Vein Thrombosis, זאת סתימה או טרומבוזה, באורקים העמוקים של הרגל, בוורידים העמוקים של הרגל, כן.
כן. אתה דיברת הרבה על הטרומבוזה הזאת, אני מקשיב לך הרבה. כן. עכשיו, הטרומבוזה הזאת הייתה ברגל, עם ספיחים קטנים לריאות, הלב נקי, הכל נקי, אחרי שקיבל...
ספיחים קטנים לריאות זה לא ספיחים קטנים, זאת מחלה, זה דורש טיפול ודורש המשך טיפול.
ברור, 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 ברור. שוחררתי עם אליקוויז,
כן.
בוקר וערב 5 מיליגרם, אני במרפאת קרישה של, אני למעשה מקדים, אני במרפאת קרישה של איכילוב.
כן.
עכשיו, ב-18 ספטמבר, אני היה בהתחלה עם דגרב אלסטית, אבל אחרי פרק זמן, הכל חזר לקדמותו, אני הולך לזה בין 8-12 קילומטר ביום, וב-18 ספטמבר יש לי דופלר, ויש לי גם מרפאת... הזמנה לאיכילוב ל-5 אוקטובר. עכשיו, למה אני שואל, בהמשך למה ששמעתי אותך, עם איזה, מדבר עם כמה אחת בשם מלי, עם הפרפורים, סיפרת על העניין הפרטי שלך, אני, בינואר נפלתי, היה לי תאונת סקי, נפלתי על הרגל. ולפני חודשיים בערך נגעתי בעקוז, הרגשתי איזה מין גוש שומני כזה, אבל לא התייחסתי לזה. אחרי הסיפור של ה-DVT, הלכתי לרופא משפחה, ואמרתי לו, יש לי איזה גוש שומן ברגל, בחלק העליון, מתחת לעקוז, ואז הוא אמר שאני אעשה אולטרסאונד, עשיתי אולטרסאונד, ראו באמת את זה, אבל לא הסתפקו, שלחו אותי ל-MRI. ה-MRI אמר שבסיכום קולציה תת-אורית, ככל הנראה המטומה בשלבי
ספיגה,
בתוך הקולציה נראה תהליך לימפומטי, לכן שמקורו בשומן התת-אורי ממצאים שפירים. ואז התחבר לי הכל ביחד, ואני גם, אני גם שאלתי את הבינה וגם את הרופא, הוא אמר שכנראה הכל, הכל, הכל כתוצאה מהדבר הזה, גם הגיל וגם המכה החזקה הזאת. עכשיו, למה אני שואל את כל השאלות האלה? כי אם זה, אם לא יודעים ממה זה נבע, אז צריך לקחת אליקוויז לכל החיים. אני עכשיו בתקופת הטיפול, אני עדיין לא הגעתי למניעה שהקריש נעלם.
אני למעשה לא יודע מה אתה שואל אותי, כי אם היה לך קריש ברגל, הקריש ברגל הוא יכול להיות מהחבלה, אבל הוא לא יכול להיות מהקולקציה, מהשטף דם ומהשומניות שיש לך שמצאו ב-MRI.
אוקיי, אבל אם זה מהחבלה, ואני אצליח, והקריש יתמוסס, לאחר מזה, האם אני יכול להפסיק עם המדללים, כמו שענית לה עם הפרפור שהוא היה חד פעמי, או להמשיך לכל החיים?
לדעתי להמשיך לכל החיים. אבל תראה, אתה נמצא במרפאת קרישה באיכילו, והם מומחים בתחום יותר ממני. אבל בדרך כלל אחרי DVT, אחרי DVT אנחנו ממשיכים תקופות מאוד מאוד ארוכות, ולפעמים לכל החיים.
אוקיי, אפשר עוד איזה שניים קטנים?
ודאי, ודאי.
אוקיי, אני אעשה את זה מהר. לפני, במהלך השנים האחרונות היה לי איזה פעמיים אליקובקטר, ואחרי זה התחלתי עם גיוקים, אז אני לוקח נקסיום. לא קבוע. הרופאת גסטרו אמרה...
זה לא קבוע, אם לוקחים, לוקחים, כי לא קבוע זה לא אפקטיבי תמיד.
לא, כי היא אמרה לי, הרופאת גסטרו אמרה לי שהיא ממליצה... לא הייתי אצלה בשביל זה, הייתי בשביל משהו אחר, כמה שפחות. אז כשאני מרגיש שהגיוגים מתגברים, אז אני לוקח פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים. מה אתה אומר על זה?
לדעתי, אם אתה לוקח פעם בשלושה ימים, זה לא אפקטיבי. זה לא סכדור, שזה לא משהו שסותר חומצה באופן פיזי. זה לא משהו בסיסי שיש לך חומציות ואתה לוקח את משהו בסיסי, אז הבסיס מנטרל חומצה. הנקסיום עובד על הכבד שיפסיק לייצר חומציות, ועל המרה שתפסיק לייצר חומציות.
זה לא כדור בעייתי?
לא, הוא לא, תראה, נקסיום יש לו בעיות, אבל יש לו בעיה שהוא מפריע קצת לספיגת סידן, הוא מפריע קצת לספיגת ברזל, אבל אם כבר להוריד, אז להוריד מ, אני יודע, לא יודע כמה אתה מקבל, אבל להוריד מ-40 מיליגרם ל-20 מיליגרם.
ל-20, לוקח 20.
לדעתי לדעתי אין טעם לקחת 3 ימים, להפסיק ליום, לקחת יום, להפסיק.
הבנתי, אוקיי. עכשיו לגבי סיסטינים, אני שמעתי אותך כבר כמה מדבר, לגבי הסיסטינים של הקולסטרול, האם מסתובב סביב ה-200 המון שנים?
סטטינים.
סטטינים, לא?
כן, אמרת סיסטינים ולא תפסת.
לא, סטטינים, כן. אני שמעתי אותך כבר מדבר על זה הרבה פעמים. הרופא משפחה כל הזמן לוחץ עליי. אני מסתובב סביב ה-200, ה-145 LDL, 35 HDL, ואני כבר הרבה מאוד שנים, והוא טוען שאני צריך לקחת, אז הוא... ואני כבר ש... לא יודע, מה אתה אומר? אתה אומר...
כמה LDL? כמה LDL?
145.
אנחנו רוצים שה-LDL יהיה הרבה יותר נמוך, זאת הבעיה שלנו.
אני לוקח סיכון אבל, אתה אומר?
כן, באופן עקרוני, כן. תבקש שיבדוק לך ליבו פרוטאין A קטן.
איך אתה אומר?
ליפופרוטאין A קטן, את האות A הקטן.
ליפופרופוטין?
ליפופרוטאין.
פרוטאין. A קטן.
A קטן. את האות A, אבל קטנה, לא גדולה.
הבנתי.
וזה נותן לנו קנה מידה יותר טוב אם אתה צריך או לא צריך. אבל סך הכל, אנחנו רוצים שה-LDL יהיה לפחות פחות מ-130. אם יש מישהו עם בעיות בכלי דם או בעיות בלב, אנחנו רוצים שיהיה פחות מ-70. אם יש מישהו עם בעיות של זרימת דם, לפחות פחות מ-100. אבל 145 זה גבוה.
אז יכול להיות שאני עם הקריש הזה, אז יש לי בעיות של זרימת דם.
נכון, לכן אני חושב שהרופא צודק.
הבנתי. עכשיו, שמעתי איזה גברת שדיברה מנורווגיה עם ה-GFR, אני בחיים שלי לא שמעתי על זה. אני תמיד מסתכל על הקריאטנין, פתאום אני רואה שאצלי זה 61.5, המון המון שנים.
ואמרת
הסתכלתי בבדיקות דם על ה-GFR, אמרת לאיזה מישהו...
תמיד בסטנדרטים של הבדיקה, תראה לפי הסטנדרטים, הבדיקות הן שונות בכל מעבדה.
הבנתי. טוב, תודה רבה.
אבל אם הקריאטנין שלך תקין וה...
הוא תקין, הוא 1.18 כבר 20 שנה.
אז זה בסדר. אוקיי.
טוב, תודה רבה.
כל טוב לך, דוד, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום פרופסור היקר, אני קודם כל נהנה מאוד לשמוע את התוכנית שלך המעניינת והמאלפת באלף.
תודה רבה.
ככה, שמי עודד ואני בן 78.
כן.
ולפני כחודשיים, חודש וחצי, חודשיים הופיע לי בעין אחד, עין ימין, כמו חוטים מרחפים או קשרים של חוטים בשדה הראייה.
כן.
בעיקר ביום, בעיקר בשעות האור.
בשמש יותר.
בשמש יותר. עכשיו, הייתי אצל רופא עיניים, ואני פשוט רציתי לדעת אותך לראות אם עוד בעיה לשמוע מה שהוא אמר לי. הוא אמר לי, הוא עשה לי בדיקה כללית, בדיקת לחץ, הוא בדק את הרשתית, הכל, הוא אמר לי, הכל תקין, ובסך הכל הוא אומר לי שזה, יש בעין איזה חומר כמו ג'ל שנקרא זגוגית, שבמשך השנים הוא מתבגר, מתקן, מתפורר קצת, אולי זה התמורים שאתה רואה, ובמצב שלי אין טיפול מיוחד לזה, הוא אומר לי, המוח מתרגל במשך
נכון,
החודשים.
נכון, הוא צודק, כאילו, הוא צודק. הזמן. תראה, קודם כל תלך עם משקפי שמש, תרגיש שזה יפריע לך פחות.
עד עכשיו לא הלכתי כל כך, עכשיו אני הולך.
משקפי שמש, אתה רואה את זה פחות וזה מפריע לך פחות?
בלילה הזה אני כמעט לא רואה את זה. אז אם יש בכלל טיפול לדבר הזה,
אין טיפול, המוח מתרגל ומנטרל את זה.
ככה הוא אמר לי.
כן, זה כמו חוטים או כמו זבובים.
הוא עשה לי בדיקה מדוקדקת בעין, הוא אומר אין שום נזק, לא ברשתית.
אין הרשתית תקינה, אתה יכול להיות רגוע, יש לנו בתוך העין שלנו זה כדור. בכדור יש משהו שדואג שהכדור יישאר עגול. אז בכדורגל או בכדורסל זה אוויר. בכדור של העין, בגלגל העין, זה נוזל, זה ג'ל.
ג'ל, כן.
והג'ל הזה יש בו לפעמים קריסטלים, ומתגבשים. והדברים האלה נותנים או איזה נקודה שחורה, שנראית כמו זבוב שאף מול העין.
אצלי זה כמו חוטים או...
או כמו חוטים.
שערות, כאילו.
כן, אז זהו. ובדרך כלל המוח אחרי תקופה מסוימת לומד לנטרל את זה. משקפי שמש מורידים את זה. אור חזק מדגיש את זה. זה הכל.
עכשיו, יש לי עוד שאלה. הוא גם מבחן, אבל כבר לפני כמה שנים, שיש לי קטרקט ודרגה, נאמר, קלה. סך הכל אני לא מרכיב משקפיים, יש לי עין אחד שרואה לקרוב, עין אחד שרואה לרחוק, אבל שתי העיניים שמשלימות אחת את השנייה, אני לא צריך משקפיים, לא לקרוב ולא לרחוק, זאת אומרת אני מסתדר עם זה טוב. עכשיו השאלה שלי, אם יש קטרקט קטן או אם ניתוח שעושים קטרקט, אם צריך לחכות עד שממש יש פגיעה כבר בראייה או ש...
פעם היו מחכים, לפני שנים היו מחכים שהקטרקט תהיה מבושל, היו קוראים לו מבושל. היום לא משתמשים במינוח הזה. היום אפשר לעשות ניתוח קטרקט בכל מצב, אבל קטרקט זה לא ניתוח מציל חיים, זה ניתוח שמשפר איכות חיים.
אני רואה בינתיים כאילו, אני לא מפריע לי כל כך בריאה.
אז מה אתה שואל אותי, אם לעשות או לא לעשות?
תמיד, כמו ברפואה מונעת, להתחיל טיפול מוקדם או לחכות כאילו...
זה לא נחשב לרפואה מונעת, אבל...
לא, אין צורך לעשות שום דבר.
אין צורך לעשות, אבל בן כמה אתה היום, עודד?
78.
אתה בן 78.
ככה הכל בריא ופעיל והכל.
כן, אתה פעיל. עכשיו אתה בריא, אין לך הרבה מחלות אחרות. תעשה את הניתוח, מי יודע בעוד 5 שנים איזה מחלות אחרות יתווספו לך?
העניין הוא שהוא לא מפריע לי לראייה עכשיו.
אז לא מפריע לך, אז תדחה את זה.
טוב, עכשיו יש לי עוד שאלה, אם אפשר בנושא אחר.
פשוט.
אני סבלתי שנים, הרבה שנים מדלקת פרקים.
כן.
והייתי מקבל מהרמטולוגיה טיפול המטרוטוסטרקס.
מטוטרקס, מטוטרקסט, כן.
פעם בשבוע 5 כדורים, אחר כך 4 כדורים, ודווקא זה הסתדר לי, עבר לי הכאבים, עבר לי הכל. במשך השנים, הפסקתי לסבול מכאבים בכלל. התחלתי להוריד את המינון על דעת עצמי, כמו שאומרים. ירדתי עד 3 כדורים לשבוע. אחר כך הייתי שמסתדר לי טוב, התחלתי לרדת ל2, ולפני שנתיים וחצי, כשבאתי לרופא פעם אחרונה, אמרתי לה, תשמעי, אני לוקח 2 כדורים לשבוע, אמרתי לי, תשמע, אם אתה לוקח 2 כבר תקופה של כמה חודשים, כאילו אתה לא לוקח כלום, אז אם אתה רוצה, אתה יכול להפסיד עם זה. אבל אתה יכול להפסיד את כל מה שהרווחת בשנים הקודמות, שאם יחזור לך, אתה תפסיד כאילו. בינתיים, אני כבר שנתיים לא לוקח כדורים, מרגיש טוב, לא כואב לי כלום, אז אני ממשיך ככה.
עד 120.
מה?
עד 120, תמשיך ככה.
אני מכיר את הגוף שלי, הבן אדם מכיר את הגוף שלו יותר מכל הרופאים, כמו שאומרים. ואם אני מרגיש טוב, למה שאני אקח כדורים, כמה שפחות כדורים, יותר בריא לדעתי. טוב, זהו.
אוקיי, בסדר גמור, עודד.
טוב, תודה רבה לך, ושבוע טוב.
שבוע טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
היי, צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים טובים.
בעילום שם, בת 68.
כן.
רציתי להתייעץ איתך לגבי כמה תופעות שקורות לי. הזעת יתר, תשישות עייפות, דופק מהיר, סחרחורות, אבל סחרחורות לא כל הזמן, הגלי חום האלה הם בעיקר בבוקר, אבל במשך כל היום, והיפראקטיביות, שתן מוגבר.
כן.
הלו?
כן, אני שומע כל מילה שלך. איך את, אוקיי. מבחינה רגשית? כי חלק גדול מהתלונות יכולות להיות על רקע של סטרס, על רקע של חרדה, על רקע של אי שקט.
לא, אני צורכת סימבלטה 30 מיליגרם ואחד לפי ביום.
סימבלטה יכול לפעמים יכול לגרום להזעת יתר?
זה היה לי גם לפני...
ולסיה יכול לגרום לעייפות ותשישות. לוקחים אותו בלילה בדרך כלל.
אז גם לפני שצרכתי אותם זה היה. אני את האמת קראתי ב... לא משנה איפה, שזה יכול להיות בעיה בבלוטת יוטרת הכליה.
יכול להיות הכל, אבל זה בבלוטת יוטרת הכליה צריכים לבדוק את זה. בלוטת יוטרת הכליה, תראי, אני דיברתי על חרדה. אם את מדברת על בלוטת יוטרת הכליה שמפרישה יותר אדרנלין, אז באופן תיאורטי זה יכול להיות. לא נראה לי שזה המצב אצלך. כי אם זה היה עודף אדרנלין, אז היו לך סימנים אחרים שאני לא אגיד לך מה הם, כדי שהם לא יופיעו לך מחר.
אני לא יופיע, הבנתי. טוב, בכל מקרה...
זה לא נראה לי בלוטת יוטרת הכליה, זה נראה יותר שלפוחית רגיזה, שנותנת לך שתן מוגבר, ונותנת לך היפראקטיביות. וכל הסימנים האלה מתאימים יותר... למתאימים, אני אומר בלי לבדוק ובלי לראות בדיקות מעבדה ובלי להכיר, הן מתאימות, יכולות להתאים למתח ולחרדה. אז אולי שווה לקחת לתקופה מסוימת משהו להרגעה ולראות מה למשל פריזמה, פרוזק, ציפרלקס,
נוסטרל,
ביחד עם מה?
עם הסימבלטה.
לא, להחליף את הסימבלטה למשהו אחר. כי הסימבלטה כנראה גורמת, יכול להיות שהיא חלק ממה שגורם להזעה.
אבל לפני שהייתי לוקחת סימבלטה...
אוקיי, אז בואי נחשוב על משהו אחר. כמה סימבלטה את לוקחת, 30 או 60?
30.
אז תבקשי לעלות ל-60.
אז זה יעשה לי יותר תופעות לוואי.
לא בחור, אם אנחנו, את אומרת שכל התופעות האלה היו לפני הסימבלטה. אז הדברים האלה הם לא בגלל הסימבלטה. אז אם את תעלי, זה לא יעשה לך יותר תופעות לוואי. אם היית אומרת לי שכל הסימנים התחילו אחרי הסימבלטה, הייתי יכול לחשוב שזה תופעות לוואי. אבל את אומרת לי שכל הסימנים היו לפני הסימבלטה. אז אם תעלי את הסימבלטה, זה לא תופעות לוואי.
אוקיי, כדאי לעשות איסוף שתן לגבי...
לא שמעתי, כדאי לעשות מה?
כדאי לעשות את הבדיקה של איסוף שתן, כדי להיות יותר רגוע שאין לי את הבעיה של הפרעת הכליה. אני לא שומעת.
תלוי ברופא שלך, הוא צריך לראות, תראי, בדיקה אחת לא עושה הבחנה. אם את יכולות שישלח אותך לדוקטור גוגל, שהוא יעשה לך את בדיקת השתן.
לא, אני
כמובן צוחק. לא, אני כמובן צוחק. אבל התלונות האלה זה לא... יש בדיקות נוספות לדעת אם זה יותרת הכליה.
של בדיקות דם או איסוף שתן?
בדיקות דם, בדיקות דם, ואם חושדים ביותרת הכליה, אז יש קפיצות בלחץ דם, ויש שינויים
אחרים. לא, אין לי לחץ דם.
זה לא נראה לי, זה לא נראה לי בגדול.
כן. תודה רבה.
כל טוב לך. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, אני רבקה בת 75.
שלום רבקה, אני איתך.
כן, הרבה שנים אני סובלת מכאבי גב תחתון, ירח ימים, לפעמים זה נדמה לי שזה מאחורה ולפעמים אולי מהבטן. ממש שנים, פעם עשו לאפנדיצית, אולי חשבו זה אפנדיצית ולא... ועשו קולונוסקופיה, וזה לא. בסוף תמיד אומרים לי שזה סיאטיקה.
טוב, גיל 75 יש כן, עם בגב, בגלל שמתחילים בגיל צעיר יותר.
כן, זה איכשהו עוזר לי. כן. בזמן האחרון היה לי גם, קוראים לו בורסיטיס, גם מאותו צד, בכלל לא יכולתי ללכת. זה כן. איכשהו השתפר, יחסית, בסיטי כתוב בירחיים, לא, כאבי פרק ירח, כן, נצפה שינויים ניווניים עם אוסטיאופיטים בעצמות האגן, כולל סימפיזים, פיזיס כנראה, ניוון במפרקי סקרו-אליאקלים,
כן.
כן, עם אפקט וקום, ניוון בחוליות ובדיסקים הבין חולתיים, פרקי היריחיים תקינים. זה ביריחיים, ובגב כתוב לי פה שצמצום המרווח בין חוליות L5S1, על סמך זה כנראה תמיד אמרו לי שזה סיאטיקה, אוסטיאופורוזיס קלה, אני לא יודעת איך הם מחליטו את זה, אוסטיאופורוזיס L5 כלפי L1, ניוון בפציטיס.
פצטים.
כן, ועוד משפט פה, אפקט וקום בדיסקים הבין חולייתיים L3, L4, L4, L5, L5S1, ומפרקי הסקרו-אליאקלים.
כן. זה אומר שהכאבי גב שלך הם הרבה 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 שנים.
נכון. עכשיו, למה אני גם מתקשרת ושואלת, כי בסוף הגעתי לפיזיותרפיה באיזשהו בית חולים,
כן.
והוא אומר שזה לא, אין, הוא בדק כאילו שאין לי סימנים נוירולוגיים, והוא חושב שזה אולי באמת יותר... בעיה
בסקרו-אליה. תראי,
איך עושים את ההבחנה המבדלת
בבדיקה נוירולוגית, בבדיקה נוירולוגית פשוטה.
שהוא נתן לי הם ממש שונים מהסיאטיקה.
תראי, סיאטיקה זה דלקת של עצב. ואז יש לה כאבים אופייניים, ואז שרופא בודק ומרים לך את הרגל, רואה את כמה הוא יכול להרים, שהוא מסובב את הרגל, הוא יכול להבדיל בין כאבים שנובעים מהגב התחתון לבין כאבים שנובעים ממפרקי הירך.
זהו, אני דווקא יודעת להרים את הרגליים, כי אני עושה יוגה, וזה אני כן יכולה לעשות.
לא, אבל אם היה לך סיאטיקה, לא היית יכולה לעשות. למרות שאת עושה יוגה.
ומצד שני, יש לי בישבן ממש נקודה, שגם אם לא כואב לי כלום, אם אני אלחץ שם, ויעיר לי את השדים.
אוקיי, אז הנקודה היא כנראה לא בקו האמצע, אלא טיפה יותר ימינה או טיפה יותר שמאלה. וזה האזור של המפרקים הסקרו-איליאקליים. המפרקים הסקרו-איליאקליים זה המפרקים שמחברים את עמוד השדרה התחתון לאגן הירכיים.
הייתי פעם בהיריון לא מוצלח, וגם אז הרבה יותר חזק כאב לי המקום הזה.
לא, הריון בכלל, הריון זה בעייתי. לא, זה לא. הריון זה בעייתי, כי בהריון כל היציבה וכל התנוחה של עמוד השדרה משתנה.
טוב, בסוף יש לי שלושה ילדים, ברוך השם.
ברוך השם. לא, לא, אבל בזמן הריון, כל הריון גורם לכך שהעמוד השדרה מתכמר כלפי אחור, כי הבטן מושכת כלפי קדימה. אז זה משנה את כל המצב. בהיריון, המפרקים נעשים יותר רכים, שהאגן יוכל להיפתח, שהסימפיזיס פוביס, שהחיבור מלפנים בין צד ימין וצד שמאל יוכל להיפתח, שהראש של התינוק יוכל לצאת.
השאלה אם הבעיה בסקרואלי הזה יכול לפעמים לעשות כאבים כאילו במסעה או בבטן תחתונה?
לפעמים כן.
כי כל פעם שוכחים אותי לגינקולוג ולפה ולשם.
אבל זה אפשר לבדוק.
לפעמים גם מפרקים לכיוון הבטן.
כן. לפעמים גם, אם זה בטן תחתונה, אז לפעמים גם כאבים באזור צוואר הירך, בחלק הקדמי שלו, יכולים להקרין לכיוון הזה, לפעמים.
ומה אתה ממליץ לעשות, דינת, חוץ מהתעמלות, רפואה אלטרנטיבית, משהו? אני פשוט בזמן האחרון, בגלל
הבורסיטית
הזה, בכלל הפכתי לבטטה, הייתי מאוד פעילה והולכת.
אני מאוד אוהב אוסטאופתיה בגיל מבוגר יותר ובכאבי שלד.
הרפואה אלטרנטיבית באמת רצו לתת לי, ואז החליטו שאני כאילו שבירה מדי ועדינה מדי.
לא, את אולי שבירה לכירופרקטיקה.
אוסטאופתיה, אתה אומר, אין סכנה.
זה הרבה יותר עדין. עכשיו, אפשר גם לעשות לך דיקור שיכול לעזור.
דיקור גם יכול לעזור?
כן, דיקור גם יכול לעזור.
הבנתי. יופי, הרבה תודה.
כל טוב.
עכשיו, אתה יכול לתת איזושהי המלצה באיזה צורה לשבת, אני פשוט טסה, בקרוב קרוב לטיסה מאוד מאוד ארוכה שבחיים לא עשיתי.
אם זה טיסה מאוד מאוד ארוכה, אני מציע על כדור שינה.
כן, זהו, הרופאה אמרה לי, אבל פחדתי, אמרתי, אם אני ארדם, אז אני לא אלך, ואומרים כל הזמן שצריך ללכת יותר.
כן.
זאת ההתלבטות. אתה אומר, כן, כדי
לקחת. תשתי ותרדמי, אז תקומי לשירותים. אבל, ומדי פעם תקומי ותעשי תרגילים, כלומר, תתכופפי טיפה, תזיזי את האגן, כמו תנועות של ריקודי בטן.
הבנתי. גרבי טיסה יכולים להיות מומלצים?
לא לבעיה של כאבים מהסוג שאת מתארת, שהם כאבים של שלד ושל זהו, הם מומלצים.
לפעמים פשוט אני יכולה לקום איזשהו סיבוב הכי קטן בגב, לא טוב, זהו, אני מנוטרלת. כן, טוטלי, כאבי, כאילו כן. באמצע ולכיוון הימין.
זה כן, אבל כאבי גב יכולים, גרביים יכולים לעזור לבצקות ברגליים, לברידים ברגליים,
לניעת
טרומבוזות ברגליים, אבל לא לכאבים שהם ממקור שלדי או עצבי.
הבנתי, זאת אומרת, כל הכאבים שלי בגב תחתון כלפי ימין וירך.
זה מהשלד כנראה.
זה כל יכול להיות קשור לבעיית הסקרואליה הזאת?
קרוב לוודאי. לא רק, יש לך גם את זה, ויש לך גם LR, יש לך גם שינויים בדיסקים של עמוד השדרה.
טוב, כנראה שיש לי גם, כן.
זהו, וזה, אז כמה, ואם הדיסקים הם ישנים.
יש לי גם פיאטיקה כנראה, אבל זה כנראה לא הכל.
כן, ואם יש לך דיסקים לחוצים וישנים, אז כנראה גם הנקבים שדרכם העצבים יוצאים הם יותר צרים.
מה זה הוואקום הזה? זה משהו מסוכן?
לא, 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 זה שום דבר, זה רק מראה שהדיסק ישן. שזה לא דיסק טרי, שהדיסק הוא בגיל...
הסקרואלי הזה, זה דלקת או שזה שחיקה?
זה, איתי, אם זה סקרואלי, איתי זה ידלקת, אבל אצלך זה כנראה שחיקה. וזה המפרקים, אז אני לא... צריכים לראות את הצילום כדי לראות. זה קרוב לוודאי שחיקה אצלך. שינויים נבוניים, כי בגיל 75, השינויים יותר נבוניים בולטים מאשר שינויים דלקתיים.
יופי, אני מאוד מודה.
אוקיי, רבקה. כל טוב.
תודה רבה, בריאות. תודה, אין עליך, תודה.
כל טוב. כן, ומי איתנו?
שלום.
שלום.
רציתי, יש לי שאלה.
עם מי אני מדבר?
אני רוצה להישאר בעילום שם.
אוקיי, ובת כמה את?
אני בת 70.
אוקיי.
אוקיי.
כן, כן, הכל טוב.
כן. יש לי שאלה, הפנו אותי לבדיקת MRI מוח, כולל גזע מוח. ואמרו לי במרפאה שכנראה יחדירו לי יוד.
לא יוד, אלא גדולניום. חומר ניגוד.
מה זה?
זה לא יוד, זה חומר שנקרא גדולניום, וזה חומר ניגוד, כן.
כן, כתוב לי גדולניום, נכון, מה שאמרת. אז זה שונה מיוד? זה לא...
כן, זה לא יוד, זה חומר שונה.
אז זה כבר משהו שונה לגמרי. כי ברגע שבהתחלה... פקידה אמרה לי שזה סוג של יוד, ואני זוכרת שלפני כמה שנים עשו לי איזה בדיקה, וקצת הרגשתי לא טוב, זה היה החדרה של יוד, ומאז אני כאילו כשבאים לשאול אותי לפני בדיקות, אז תמיד אני אומרת שיכול להיות שיש לי רגישות ליוד, אבל אני לא סגורה על עצמי.
סיטי עושים עם חומר שהוא יודי.
ומזה אני, רק שנייה, אני לא כל כך שומעת טוב, מזה אני מאוד מאוד חוששת, יש לי ממש...
מה שאת צריכה להגיד, את צריכה להגיד שאת חוששת, את שומעת אותי עכשיו?
כן, כן.
כן. מה שלא יהיה, את צריכה להגיד שאת חושבת שאת רגישה ליוד, למרות שגדולניום זה לא בדיוק יוד. סיטי עושים עם יוד.
אבל בסדר.
אבל הם צריכים לדעת שיש חשש שאת רגישה ליוד, והם יחליטו אם לעשות לך עוד בדיקה נוספת או לא.
כן, אבל מצד שני, אם אתה אומר שהגדולניום הוא לא יוד,
לא, גדולניום הוא לא יוד.
משהו אחר לגמרי?
הוא משהו אחר.
ואין בזה מין מסוכנות של רגישות.
יש אנשים שרגישים לגדולניום, אבל זה לא... לכן צריך לדעת שיש לך רגישות, שכנראה יש לך רגישות ליוד, ואז הם יחליטו, אם הם רוצים בכל זאת לעשות לך איזו בדיקה, לתת לך כמות קטנה ולראות איך את מרגישה, או להתחיל... הם יחליטו, יש להם הרבה ניסיון בזה.
הוא אמר לי, הטכנאי שעבר שם במקרה... הוא אמר לי, אם יש לך רגישות, אז לא עושים את זה פה, עושים את זה בבית חולים.
כן.
ואני לא סגורה על עצמי, אבל מצד שני, אני נורא פוחדת. זאת אומרת, כאילו אני אומרת, אם יש לי רגישות, אז אני אפילו מוותרת על הבדיקה הזאת.
תראי, למה לוותר?
זה בדיקה שרופאת אוזן הפנתה אותי, בגלל שיש לי ירידה באוזן השמאלית קצת, אז בגלל זה היא שלחה אותי לבחון, היא גם כותבת בדף, היא כותבת מבקשת לשלול SOL. מה זה צריך להיות?
היא רוצה לראות שאין שם שום תהליך חולני, דלקתי, גידולי, שזהו.
וואו, מפחיד.
לא, תקשיב, אם רופא רוצה לקבל בדיקה, הוא צריך לכתוב דברים כדי שיצדיקו את הבדיקה. לפעמים אנחנו קצת מעגלים את הפינות.
אוקיי.
ברור?
כן. אז אתה אומר ש... מה דעתך? זה חשוב לעשות את זה?
תראי, אני לא יודע. אני לא בדקתי אותך, אני לא יודע איזה עוד סימנים יש לך. רק רק דבר אחד אני יכול להגיד לך. גדולניום לא מכיל יוד.
הבנתי.
והמבנה הכימי שלו הוא מבנה כימי שונה. ואין אלרגיה צולבת. כלומר, זה שמישהו אלרגי לזה, זה לא אומר שהוא אלרגי לזה.
יכול להיות לו איזה השפעה על הכליות, על המוח?
השפעה, עושים מיליוני בדיקות ואין לזה. אל תדאגי, זה לא צריך להדאיג אותך.
הבנתי. אוקיי.
טוב, אז תהיה
רגוע. תודה רבה לך, הרגעת אותי. תודה.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום.
תודה רבה על העזרה.
בבקשה, עם מי אני מדבר?
אני מנשה בן 84.
כן, מנשה.
לפני 3 שבועות עשיתי בדיקת דם.
כן.
והממצא היה שהברזל נמצא בכמות גדולה חריגה. יצא לי 187, כשהתקרה לפי הטבלאות היא 160.
לא נורא.
עכשיו סליחה, דוקטור, סליחה, פרופסור, קראתי שאם יש ברזל עודף, אז הוא עובר לאט לאט לכבד ואפילו ללב, וגורם נזקים גדולים.
מנשה, הרמה התקינה של ברזל יכולה להגיע גם עד 170.
אבל אני עברתי 187.
זה לא הבדל, זה לא דבר משמעותי. זה לא 500 או 600 או 700 ברזל. אתה מבין? זה סטייה קלה, זה סטיית תקן. לפני שאתה הולך בפעם הבאה לבדיקה, תשתה 2 כוסות מים. אתה שותה מים לפני בדיקת דם או לא?
כן, בדרך כלל כן.
כמה שתית לפני הבדיקה הזאת?
אני שותה לפני שאני יוצא מהבית, וליד המעבדה אני עוד פעם שותה מינימום 2 כוסות.
יופי, בסדר. תקשיב אליי. אין לך מה לחשוש, 187 זה לא סכנה, וזה לא יכול להזיק ללב, וזה לא יכול להזיק למוח.
צריך לעקוב ולעשות עוד בדיקות?
אתה יכול לעשות בעוד 30 שנה עוד בדיקה.
אין מה לדאוג, אתה אומר.
אין מה לדאוג ב-187.
אוקיי.
זה לא עלייה משמעותית. זה לא עלייה משמעותית.
אמר לפי שכלום, אבל...
נו, אז הוא צודק.
אוקיי. תודה רבה, פרופסור.
כל טוב לך, מנשה, הרבה בריאות.
שנה טובה.
שנה טובה. כן, מי איתנו? הלו? שלום.
שינה אמרה, אני בת 77, ויש לי פשוט מאוד שאלה קצרה. כן. אני עשיתי חיסון לשלווקת חוגרת ב-2021, יולי, ורציתי לשאול, עכשיו יש חיסון משופע.
חדש, כן.
אבל רציתי לשאול אם אני צריכה לעשות שוב פעם חיסון.
תשובה חיובית. כן.
צריכה לעשות שוב פעם חיסון.
כדאי, אבל זה חיסון ב2 מנות.
נכון, כן.
עושים מנה אחת, ואחרי חודשיים עד 6 חודשים עושים את המנה השנייה.
אוקיי, זה מה שרציתי לשאול.
כדאי לעשות, כדאי מאוד לעשות.
אני מודה לך בשבת שלום.
הרבה בריאות, שבת שלום נעמי. כן, מי איתנו? הלו?
שלום פרופסור יקר.
שלום וברכה.
מה שומך?
ברוך השם. עם מי אני מדבר?
עם אסתר, ואני בת 72.
כן, אסתר, אני איתך.
יש לי שתי שאלות אליך. נתחיל ונראה איפה אנחנו עומדים לפי הזמן שלך.
בינתיים אנחנו יושבים, זה טוב.
כן. לצערי, אני יושבת חזק כבר 3 חודשים. אני מרותקת, לא מרצון, בכיסא גלגלים, אז אני יושבת חזק.
כן.
השאלה הראשונה שלי, אחר כך אני אשאל על הרגל, אבל קודם כל, לפני 3 שנים בערך, הובחנתי בפרקינסון. רעד ביד ימין. ובינתיים כאילו זה לא החמיר, זה נשאר רק ביד ימין. ולמזלי, אני קצת מופתעת, אני... יש לי אמנם כמה תופעות, אבל לפני חודש בערך התחלתי לקחת מניטול.
אוקיי.
Okay. זה קצת עצר וקצת היטיב עם זה.
כן, יש אנשים שמדווחים שמניטול עוזר להם. חלק כן לחלק לא. כמה את לוקחת ביום? כמה כפיות?
יש מין כפית מדידה שבאה עם עסקית, כתוב עליה 6, שאני לא יודעת מה זה אומר, זה לא 6 גרם, זה... כפית מדידה כתוב עם סימון ידני 6. לא, ואני קראתי... סליחה, קראתי באיזה מקום...
אונז. סליחה? אולי זה אונז, זה, מאיפה זה מגיע? כי יש מניטולים ממקומות שונים.
אני קניתי, לקחתי את המוניטול עם ההמלצה, שגם שמעתי אותך וגם את מאיה רוזמן, ואני חושבת שאני לקחתי את המוניטול הכי טוב, כאילו...
אוקיי, לא משנה.
אז
אם אומרים, יש כפית מידה, כמה כפיות מידה את לוקחת? אחת ביום, שתיים
אחת,
ביום?
אחת. אחת, okay. שזה 6, בגלל זה גם רציתי להתייעץ איתך.
אני לא יודע מה זה 6, אני לא מכיר את, את כל
זה החיים. מין כף כזאת קטנה, כמו של, שזה, בקופסאות של התינוקות. ואני...
כף עמוקה כזאת.
בדיוק.
כמו צילינדר.
בדיוק. אוקיי. Okay. זה מספיק לי או שאני צריכה יותר בגלל הגיל?
אני לא יודע, אני לא יודע. אני ממש לא יכול להגיד לך, אני לא יודע מה הכמות, מה זה 6, אני לא יודע אם זה מכיל כפית אחת רגילה, כמה גרם זה, אם זה 15 גרם או 20 גרם. אבל אם תקחי 2, זה גם לא יזיק.
זה לא יזיק?
לא, זה כמו ניטול, זה סוכר פשוט, שיש לו השפעה מאוד טובה, והרבה אנשים מדווחים על שיפור. ואפשר להוסיף אותו גם לקפה או לתה או ל...
לא, אני שותה אותו רק עם מים, כוס מים, על קיבה ריקה כמו שכתוב.
כן, אפשר גם להוסיף קצת לימון אם רוצים.
לא, זה בסדר, זה טוב לי ככה.
מצוין.
ורציתי לשאול, כאילו, אבל אני יודעת שפרקינסון אין מצב שזה חוזר אחורה, אם יש אז יש, אז...
לא, לא, יש... פרקינסון גם תלוי במצבים, פרקינסון מחמיר בלחץ. כשיותר רגועים, כשיותר רגועים, אז הוא יותר, הוא פחות בולט. פרקינסון לפעמים מתקדם יותר מהר, לפעמים מתקדם יותר לאט. זה גם תלוי במצב הנפשי, אבל זה גם תלוי במצב הפיזיולוגי. יש, זה לא דבר שהוא חד משמעי. אם הניטול עוזר, הוא לא עוזר לכולם, אבל כשהוא עוזר, הוא עוזר להרבה מאוד אנשים. ולכן אני גם ממליץ עליו מדי פעם, אני אומר להזיק זה לא יכול.
אוקיי, ואתה אומר שאפילו פעמיים.
אנחנו גם נותנים מניטול לווריד לפעמים בבית חולים. לא בפרקינסון, אבל...
אוקיי, זה עושה קצת גזים, זה לא נורא, זה לא להפסיק את זה ממש.
אל תפסיקי, אל תפסיקי. אני מתרגל לזה, כן.
עכשיו, שתי תופעות יש לי חזקות, כאילו, התגבר לי נורא נורא חוש ריח, נורא 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 חזק.
זה טוב, כי בדרך כלל חוש הריח יורד בפרקינסון.
נכון, נכון. מאוד חזק. אני, איפה שאני נמצאת, אני מריחה חזק כל דבר.
אוקיי.
אם זה בסדר, אז זה בסדר, זה יופי.
זה בסדר.
עוד תופעה שלאחרונה, אני יודעת, שמה שקראתי, שעם הזמן יש בעיות בליעה ודברים כאלה, ו... אני פשוט פתאום, אם טיפה שתיתי לא נכון, או טיפה דיברתי בזמן שאכלתי, אני נחנקת המון.
זה קורה הרבה לאנשים אחרי גיל מסוים, וזה לא צריך להיות, זה לא חייב להיות קשור לפרקינסון.
זה לא קשור לפרקינסון.
לא חייב להיות קשור. יכול לפעמים להיות קשור, אבל לא חייב להיות קשור. אבל מה שכן, הייתי הולך לרופא אף אוזן וגרון, או לרופא נוירולוג, שיבדוק לך את החזר הבליה, את הרפלקס של הבליה. את גם יכולה להכניס כפית לגרון ולראות אם בא לך להקיא. כלומר, ממש כפית הפוכה, כן, או משהו.
אוקיי, ואם כן, אז מה זה אומר?
אז אם כן, ללכת לנוירולוג שיבדוק.
אוקיי, בסדר. תודה, אני יכולה לשאול עוד משהו?
לא, כי אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אבל אם... את יכולה, את מוזמנת להתקשר בשבוע הבא, או אני אדבר
עם... אני אשמח, יש לי בעיה ברגל. או
נדבר עם עירה, אם היא תוכל להעלות אותך יותר מאוחר. אוקיי, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנודה, למאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים את התוכנית. לאופק קולר, שהוא אחראי על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה, לפייסבוק לייב, לרן לודין, שאחראי על השידור ב-103 FM, ולמיטל נברו ב-104.5 FM. מזכיר לכם את הטלפונים שלנו, 0552-103-103.
עכשיו ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ושלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם. אתם יודעים כבר את כל הסיפור שלי, נכון? אז בואו ונתחיל. אני רק מזכיר לכם שמאירה פרץ ואייל פרנק עורכים ומפיקים את התוכנית, שאופק קולר נמצא על הדיגיטל, שאליעזר בן יהודה נמצא ואחראי לפייסבוק לייב, שרן לודין אחראי לשידור ב-103 FM, ומיטל נברו אחראית ב-104.5 FM, ושהטלפונים שלנו 0552-103-103, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, אני אומר קובי.
שלום קובי. בן כמה אתה קובי? כן, אני איתך.
אני אתנק אחרי כאן עם השמנת יותר משמעותית, מטופל מטופת ללחץ דם ולקולסטרול. בשנים האחרונות אני סובל ממה שנקרא סרבת בריאות, שזה אומר עם כל התסמינים הגופניים של דפיקות לב ונשימות, כאבים שונים, חילות פה ושם, לא תקפות אלא כרוני כזה, וכל הבדיקות האפשרויות מלא כל מה שצריך ככה כמקובל, פלוס שיטוט בדוקטור גוגל וכולי.
קובי, קובי, אני רוצה לשאול אותך, קובי,
כן.
כמה אתה שוקל?
150 בערך.
מה הגובה שלך?
1.76 מטר.
אוקיי, בוא נמשיך, כן, שיהיה לי פשוט...
בערך שנה ועשרה חודשים, התחלתי להרגיש קצת נימול באצבעות של יד שמאל, אחר כך גם קצת בפנים, הלכתי ל... לרופא המשפחה, נתן בדיקות דם, הכל היה בסדר, נוירולוג, עשה בדיקה נוירולוגית, הכל היה בסדר, חלפו עוד כמה שבועות, ו-CTC ראש רובוט עיניים שיצא תקין, הנימולים האלה עברו לתחושות של שריפה, הקצוץ, בזרועות, בחלק מהפנים, לפעמים בכתפיים.
תלונות שמתאימות לחרדה, אתה מבין את זה, נכון?
אבל כרוני, לא בהתקפים, פשוט משהו מתמשך. ככה אני, ככה, זה לא מפריע לי תפקוד, לא מפריע לי, אבל זה מטריד בגלל חזרת הבריאות, ואני נכנס ככה ללופים ובודק ומאפיין לעצמי מחלות קשות ומפחידות. נוירולוג נוסף שהלכתי אליו ואמר שאני אבדוק את דום נשימה, ואכן יש לי דום נשימה.
ודאי, עודף משקל כזה זה לא פלא.
אני לצערי לא מצליח לטפל בדום נשימה, אולי אני אשאל את זה עוד רגע, אבל מה שאני רציתי לשאול לגבי התופעות הללו, שוב, אני מדבר על הקצוצים, על השריפה, משהו כמו טיפה מתוח וחלק מהפנים נימולים. האם באמת תוצאה שקשורה לחרדות ולדום הנשימה, או שכמו שחרדת הבריאות אומרת לי, תמשיך לתת לעוד בדיקות, לעוד רופאים.
זה מאוד מתאים לחרדה. מאוד מתאים כן. לחרדה. והשאלה שלי היא, למה שלא תעשה משהו להשמנת היתר? כי אתה, יש לך, אתה בן 52, יש לך גם לחץ דם שאומנם הוא מטופל, גם קולסטרול שאומנם הוא מטופל. אני לא יודע איך הסוכר שלך.
105 בערך.
105. כמה המוגלובין A1C?
6, אולי 6.
אתה פרסוכרתי. כלומר, בדרך הזאת אתה גם תהיה עם סכרת. אתה איש צעיר בן 52. צריך לחשוב על משהו, יכול לי מאוד להיות שצריכים לקבל זריקות אולי היום אם
נותן. אז זהו, זה השאלה השנייה שלי. לגבי הנושא הקודם, רציתי לשמוע את התגובה.
אז התגובה שלי שהנימולים וכל התלונות האלה יכולים להיות, אני לא אומר שזאת הסיבה, אבל סביר מאוד להניח, מאחר וזה חולף ממקום למקום, מאחר וזה סימטרי, סביר להניח שזה משהו חרדתי. זה מאוד מתאים למשהו חרדתי.
לגבי הנושא של השמנה, אז ניסיתי וגובי באמצע עלייה במינון, זה לא עזר לי רק את התופעות לוואי. עברתי למונג'רו, אותו סיפור. אני עולה במינון, עדיין לא הגעתי למינון המקסימלי בשתיהם, מרגיש רק את תופעות הלוואי, ואין השפעה משמעותית, אז גם בזה הפסקתי. השאלה היא באמת ללכת כן לנושא של הזריקות בצורה מסודרת, לראות איך אפשר מינון אחר, או לפנות להפיק הניתוחים.
אני הייתי מנסה קודם את הכל, ואם לא עוזר, הולך, מחליט למשל.
אני עשיתי לפני 15 שנה ניתוח טבעת, ירדתי המון, הטבעת לא עמדה טוב, הסרתי אותה.
טבעת זה לא, טבעת זה היום לא הנושא, טבעת מפסיקה להשפיע, מתחילים לאכול, ואפשר עם הטבעת לאכול ולמלא חלק יותר גבוה, את הוושת ממלאים באוכל. היום אני...
וכזה למשקל יתר כמו שלי, זריקות יכולות לעזור עדיין, כן?
כן, יכולות לעזור, אבל אם זה לא עוזר, אז תלך למיני מעקף.
אז אולי פשוט ללכת, כי רופא המשפחה נתן לי את התרופות, אולי עדיף מישהו שתתן לי, תן לי גם מומחה במינונים של הזריקות או משהו כזה.
תראה, אין פה מומחה גדול במינונים, אין הרבה. רופא משפחה יכול להיות מספיק טוב כדי לתת לך את הזריקות. החוכמה היא לעלות לאט לאט, לא לרוץ מהר ולעלות מהר. אבל הבעיה היא שאם יש תופעות לוואי, תופעות לוואי יכולות לבוא במינונים קטנים או במינונים גדולים. לפעמים במינונים קטנים הם אינם, ולפעמים זה מופיע כבר במינונים קטנים. אבל ברגע שיש תופעת לוואי, החוכמה היא לא להפסיק, אלא לרדת למינון אחד יותר קטן. כלומר, ללכת אחורה כאילו, למינון הקודם, ולהישאר עוד שבוע, שבועיים במינון הקודם, ואז שוב לנסות להעלות.
אבל זאת אומרת, להשקיע אבל את עיקר הטיפול בנושא של ההשמנה ושל החרדה, ולא
להוסיף גם מודעות לאוכל. אני אומר, אל תגיד, אני לוקח זריקות, אז אני אוכל מה שאני רוצה.
כן.
לא, כי אם אתה לוקח זריקות ואוכל 5,000 קלוריות ביום, אתה לא תרזה. מצד שני, להיות מודע לאוכל, ומצד שלישי, לעשות פעילות גופנית, הליכות, עוד מה שאתה יכול עם 150 קילו. עכשיו, ברגע שאתה תרד במשקל, הלחץ דם ירד, הקולסטרול ירד, הדום נשימה בשינה ירד, כל הדברים האלה ייעלמו לך, אתה תהיה איש בריא.
והדאגה העיקרית שלי, שאותם תחושות של הנימולים והשריפה והקצוצים, שהם ממש, הם לא מפריעים לשגרת החיים, אבל הם מטרידים
הם מפריעים לך במוח, לא בגוף.
מאוד, מאוד, מאוד. זה גלגל כזה, גלגל קסם לא נגמר.
אז יכול להיות שכדאי לקחת, שתיקח משהו שמרגיע.
אבל לא נמשיך לתוצץ עוד אצל עוד רופא ועוד נוירולוג ועוד בדיקות.
לא, זה לא יפתור. יעשו לך MRI, יעשו לך בדיקות, ראוי שהכל תקין, אין מה לחפש. בסדר, קובי?
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום. שמי רחל, אני בת 74.
כן, רחל.
שלום לך. קודם כל, אני סליחה להקדמה, לפני 8 חודשים פניתי לך בקשר לנכדה שהיה לה לונג קוביד.
כן.
והיא שנה הייתה מנוצרת, ובדיוק כמו שאמרת, ברוך השם, תודה לאל. אז היא באמת לא הייתה בבית ספר שנה שלמה, היא בת, היום בת 13, הייתה בת 12, ותודה לאל, עכשיו היא חזרה לבית הספר.
כמו שאמרנו, הכל טוב, אוקיי.
הכל טוב. עכשיו אני בקשר אליי.
כן.
אני כבר שבועיים בבוקר מתעוררת, ומקיעה, יש לי מין רפלקס כזה של הקאה.
כל בוקר שאת קמה את מקיעה?
כן, בוא נאמר 40 בשבוע.
זה לפני שאת רואה חדשות או אחרי שאת רואה חדשות?
אני קמה בבוקר, אני מבשלת, אני לא אוכלת. אני קודם כל גומרת את המחויבויות שלי, ואז אני מרגישה מין רפלקס כזה להקיע, ואין לי הרבה, כי אני משתדלת לא לאכול הרבה בערב, כדי לא...
אבל למה את לא קמה, מתיישבת, אוכלת משהו קטן, חצי פרוסת לחם עם כוס שתייה, שיהיה לך משהו בקיבה? למה את צריכה ללכת ולבשל ולחכות ולדחות את הכל בשעה?
אבל אני עושה את זה כבר 50 שנה,
אני יכול להגיד לך דבר אחד. אם את עושה את זה 50 שנה ופתאום זה השתנה, אני מציע לגשת לרופא גסטרואנטרולוג שיעשה לך גסטרוסקופיה. אין שום סיבה למישהי שקמה בבוקר, לא אוכלת שום דבר, על קיבה ריקה, פתאום להקיא. מה את מקיאה? אין לך תוכן קיבה. מה את מקיאה אחרי?
אז בדיוק, בדיוק נוזלים צהובים, או אתה יודע, לא משנה
לתאר. את מקיאה מצי מרה.
נכון.
אז אם תאכלי משהו בבוקר איך שאת קמה, את תנטרלי אותם.
אבל אני לפני, עוד מחולת סוכרת, ואני מקבלת את המטופורמין, ואני לפני שבועיים קיבלתי גם ג'רדיאן.
אוקיי, מטפורמין וג'רדיאן, מטפורמין וג'רדיאן זה כדורים, מטפורמין, ואת לוקחת אותם בערב. את הג'רדיאן את לוקחת בבוקר?
כן, נכון.
אחרי שאת, לפני שאת אוכלת ארוחת בוקר?
לא, אחרי האוכל.
אחרי האוכל.
את הג'רדיאן, כן.
אוקיי, הג'רדיאן זה גורם לכך שאת מפרישה את הסוכר בשתן יותר. את מקבלת טיפול טוב, עכשיו זה לא קשור.
לא, רציתי לשאול אם התוספת שהרופאה הוסיפה לי את הג'רדיאן שלא היה ברשימת התרופות שאני לוקחת.
אבל את מקיאה לפני שאת לוקחת את הכדור.
כן, נכון.
אז זה לא קשור לג'רדיאנס.
אז זה לא זה.
זה לא זה.
אוקיי, אז זה טוב להוריד את זה מהזה. אז אתה אומר שאם אני אוכל משהו, אז זה ימנע ממני?
לקום בבוקר, שיהיה לך משהו בקיבה, שמצי הקיבה יעבדו על זה, ולא יברחו החוצה דרך הפה. תנסי.
האמת היא שאני כן ביקשתי הפנייה לגסטרו, כי הרבה מאוד שנים, איזה 10 שנים לא עשיתי, וחשבתי שבגיל 74 אני כבר לא צריכה, אם אין לי סיפור משפחתי או משהו.
ובגיל 74 את מקיאה בבוקר, אז כדאי לעשות את זה, וגסטרו זה לא, קולונוסקופיה זה יותר סיפור משפחתי מאשר גסטרו, ולכן מה שאני מציע לך זה לקום בבוקר, לאכול משהו קטן, את לא צריכה לאכול סלט, צלחת סלט.
לא, אני לא אוכלת אף פעם, אני אוכלת פרוסה עם משהו.
פרוסה קטנה עם משהו לשתות, חכי חצי שעה, ואז או כמה דקות בישיבה, ואז תלכי ותבשלי, ותראי, ולדעתי את לא תקיעי.
כן, יופי. אני יכולה לשאול עוד שאלה?
בבקשה.
אני מקבלת את הלפיתור, ויש לי כאבי שרירים, אני מתעוררת בלילה מזה הרבה זמן.
איך את יודעת שזה מזה? אולי זה לא מזה?
לא, אני לא יודעת, אני כבר 40 שנה עם הסטטינים האלה. עכשיו זה לפיתור, אחרי שעברתי צנתור, אז שינו לי, נתנו לי את הלפיתור. עכשיו, יש לי כאבים, השאלה אם זה בגלל חוסר מגנזיום?
אי אפשר לדעת, עד שמנסים. קחי מגנזיום ותראי. קחי כל ערב כדור מגנזיום ותראי.
רגע,
עם
הארוחה או בלי, מתי, איך?
רצוי עם הארוחה ביחד.
תראה, יש לי כל כך הרבה כדורים, אז אני פשוט מנסה לצמצם, אז אני לא מצפיע.
אז תקחי, תראי, אם חסר לך, איפה את גרה, בגוש דן?
אני גרה לא, ליד ירושלים.
באזור שלך המים הם מותפלים או לא מותפלים?
אני גרה במושב, אז אני מתארת לעצמי, אתה יודע, ליד...
לא, אני לא יודע.
לא, אני רק אומרת, אני לא יודעת.
יש מושבים שמקבלים את המים והם מים מותפלים. כמו ב-80% מהמקומות בארץ, ויש מקומות שהמים הם מבאר מקומית.
אז אני חושבת שאנחנו, יש לנו איזה בריכה גדולה לגבעה, אז כנראה מקומי.
לא, בריכה גבוהה בגבעה לא אומרת, כי המים מגיעים לשם עם השבה ויכולים להגיע.
הבנתי. אז אין לי מושג, אני לא יודעת. אז אני כנראה עם ה-80%.
תנסי לקחת מגנזיום פעם ביום, לא משנה מתי, ותראי אם זה משפר או לא משפר.
ומה המינון?
סביבות 500 מיליגרם פלוס מינוס.
אוקיי.
עם אוכל.
יופי, תודה רבה, והבת שלי מודה לך גם כן מאוד על הנכדה.
יופי, אני
שמח. זה בשבת שלום, שורות טובות, תודה.
כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו.
הלו, שלום.
שלום.
שלום. שמי יהודית.
כן, יהודית.
אני לא רוצה לשעמם אותך, אבל אני מקשיבה לך 30 שנה.
תודה רבה.
ורוצה להגיד לך שלמדתי ממך ממש רפואה, ממש. תודה רבה.
תודה רבה.
ותודה
בת כמה את יהודית?
אני בת 70.
כן, מה השאלה שלך?
הסיפור הוא כזה. יש לי איזה סיפור מסובך. אני סובלת מבעיות גב, יש לי המון בליטות ופריצות דיסק, וכבר מגיל 40 זה התברר, סובלת מזה, אבל עד עכשיו הסתדרתי. כשהוא בלי שום התערבות מיוחדת מעבר לפיזיותרפיה, תרגילים, אני מתאמנת והכל, אבל לפני איזה 4 חודשים התחיל לי כאב גב נוראי, וכמובן לא הצליח, כל הטיפולים הרגילים לא הצליחו, ואז עשיתי 2 MRI'ים, ואמרו שכנראה שיש לי, זה עדיין גם לא בטוח, שכנראה מה שמציק לי מכל הפריצות דיסק שלי, זה משהו או ב-L5 או שב-L3, אני מרגישה שזה יותר למעלה, איפה ש-L3-4 לפי דתי, אני כבר מצטרת, אבל אני כבר מכירה את הבעיות ואת הגב שלי, ושם אני מרגישה כאילו איזה משהו בולט. זה היה פשוט כאבי תופת נוראי, לא עזר לי כלום.
תגידי לי, לאן זה מקרין ברגל?
מה?
זה מקרין לך לרגל הכאב או שהוא רק בגב?
כן, זה מקרין.
לאן זה מקרין ברגל?
זה מקרין לרגל, מקרין
לאן?
אני אומרת לאן. זה מקרין לשוק, איזה 2-3 סנטימטר בצד ימין מתחת לברך.
כן.
וגם עוד טיפת יותר למטה באותו קו, שם זה מקרין.
זה מגיע גם לכף הרגל בצד?
לא, לא, לא. רק קצת למטה, בואי נגיד עד אמצע השוק.
זה מתאים יותר ל-L5.
כן, אז זה מה שאמרו. הגעתי כמובן מעבר ל-MRI, לשתי מומחים לעמוד שדרה, הם אמרו שתי דברים מתנגדים, ולא היו בטוחים, בכל אופן אמרו, מה שתעשי עכשיו, זה, אם זה לא עובר בשיטות הרגילות, עם הזריקות והנגד דלקתי וכל זה, אז הזרקה לעמוד השדרה. אז אחרי איזה 3 חודשים, באמת הזריקו לי קורטיזון לתעלה האפידורלית.
כן.
מכיוון שהיה את הוויכוח הזה, האם זה כואב ב-L3 או ב-L5, אז לא היו בטוחים שזה באמת לתת לשורש, מכיוון שלא היו בטוחים איזה שורש, ולכן המרדים, מי שעשה את זה, הוא שם לי לתעלה האפידורלית. עכשיו, מה שעוד לא אמרתי,
איפה הוא שם, ב-L3 או ב-L5?
הוא שם בגובה של L4. L4, L5, L3. הוא אמר שזה הולך לכל התעלה האפידורלית, לא מדויק לשורש.
אוקיי.
עכשיו, אחרי כמה זמן שהתחיל לי הכאב גב הזה, מה שאני אומרת זה כבר 4 ויוצאת מיותר מ4 חודשים, התחיל לחוב לי הירך בצד ימין. המפרק הירך. אז כמובן הלכתי, עשיתי צילום, והצילום תקין לחלוטין. הלכתי לרופא, להפרחת, שתי רופאים, להחלפת מפרקים. הם בדקו, עשו לי בדיקה, אתה יודע, מזיזים מימין לשמאל וכך הלאה. כוח גס, אמרו, הכל תקין 100%. אנחנו לא יודעים מה יש לך, אנחנו לא יודעים אם זה בא מהגב. בירק לא מוצאים כלום, חוץ מאיזושהי הסתיידות קטנה, זה הכל. אנחנו לא מוצאים סיבה, צריך להכות, ואם לא, אז יכול להיות שיש לה דלקת בבורסה. אז הלכתי ועשיתי אולטרסאונד לירך. ובאולטרסאונד הזה אמרו שכנראה שיש לי דלקת, קצת דלקת בבורסה. אבל בבדיקה הפיזית, לוחצים איפה שיש את הבורסה.
דלקת בבורסה בצוואר הירך, שם לא כואב. הבעיה שלך, את אומרת, היא מתחת לברך. כאבים לא, מתחת
לברך. זה כאב אחד. בנוסף לזה, כמו שאמרתי לך, התחיל לי אחרי הכאב גב, איזה חודש וחצי אחרי שהתחיל לי הכאב גב, התחיל לי חוב לי הירך. ממש,
אוקיי, בסדר.
ממש צוואר הירך. צד ימין, אותו דבר.
כן,
אותו
כן.
צד. אוקיי? עכשיו, מה שהם אמרו לי שהם לא מוצאים שום דבר בירך. והאולטרסאונד כתב שהוא לא, ממש לא בטוח, ואיפה שעושים את הבדיקה לירק, הבדיקה לזה שהם רוצים לבדוק אם כואב לי בבורסה, זה לא בצוואר הירק בודקים, אבל הרבה
יותר למטה,
בירק בחצי של הירק. ושם לא כואב לי בכלל. אז עכשיו ההמשך, עכשיו, אחרי ההזרקה של הקורטיזון של הגב, שזה קרה לפני חודש וחצי, אחרי איזה שבוע התחלתי להרגיש עטבה מהכאב החזק. אחרי, בואי נגיד, שבועיים, הכאב, בואי נגיד, 60% מהכאב נעלם, נשאר 30%. עכשיו, אחרי שישה שבועות, זה מתחיל לאט לאט לחזור, אני כבר קמה בבוקר עם הכאב הזה. עכשיו, אני באופן קבוע, עוד הרבה קודם, אני לוקחת ליריקה. אני הייתי לוקחת ליריקה 100, עלו לי 150, אני לוקחת 150 כל יום.
כן.
עכשיו, אני לא מרגישה את הכאב יותר, מאז ההזרקה, אני לא מרגישה בשוק, כלום. לא מרגישה את הכאב ברוך השם. אבל הגב כואב, אני אומרת, מתחיל לחזור הכאב, והירך כואב לי בטירוף, עד כדי כך שאני לא יכולה ללכת. אני לא יכולה לשים משקל, לעלות מדרגות על הרגל ימין שלי, לא יכולה לשים משקל על הירך ימין, למרות שבבדיקה הפיזית הגסה, אמרו לי שהירך שלי מאוד חזק. אני קודם הלכתי כל יום, התאמנתי בלי סוף, ועכשיו אני לא יכולה ללכת. זה המצב, אני לא יודעת מה לעשות.
מה שצריך לעשות לדעתי זה שני דברים. א', קשה לי להגיד לך בלי לבדוק, בלי שאני עושה בדיקה פיזיקלית, או שעושים בדיקה פיזיקלית. כי מה שאת אומרת לי שמצאו או לא מצאו, אני לא יודע אם מצאו מה, אם בדקו כוח גס או לא בדקו כוח
גס. בדקו, בדקו ואמרו שזה מצוין.
ואם בדקו לך את הרגישות, הרימו לך את הרגל למעלה, עד כמה יכולת...
אז אני אומרת לך את השינוי.
עד כמה את יכולה להרים את הרגל למעלה כשאת שוכבת על הגב? עד 90 מעלות או פחות?
עד 90 מעלות.
עד 90
מעלות. אני מאוד גמישה. אני כל החיים מתאמנת. עד 90 מעלות.
אז אני הייתי עושה EMG, וב-EMG אני יכול לראות איפה הבעיה יותר מבחינת ה... עכשיו, עצם העובדה ש...
אבל ה-EMG זה לא לשוק, כאילו פעם אחת עשיתי EMG, זה בדקו את
העצבים. עושים את זה לעצבים, וזה מראה... בודקים את העצבים, ואפשר לראות באיזה גובה זה. אם זה גובה שמתאים ליותר גבוה או יותר נמוך, אם הבעיה היא בעיה שרירית או בעיה עצבית, אם יש גירוי רדיקולרי של השורש ב-L3 או ב-L4, אבל עצם העובדה שהזריקו לך קורטיזון וזה עזר לך, אולי כדאי לחזור על זה עוד פעם.
אבל זה לא עזר לירך בכלל.
זה עזר רק... לא, כי הירך זה הרבה יותר גבוה. את מדברת עכשיו על הירך או מדברת על הברך?
אני מדברת על הצוואר הירך.
הצוואר הירך הזה צריך...
איפה זה, מכיוון שבצד השני שלי, לפני המון שנים אני נולדתי עם איזושהי בעיה, והחליפו לי את הצוואר, עשיתי החלפה של צוואר ירך בצד שמאל. אז אני יודעת טוב מאוד את הכאבים, ומה שיש לי בצד ימין, זה כאב כל כך חזק, הרבה יותר מאשר לפני החלפת המפרק בצד שמאל. הרבה יותר חזק. ממש
יש כמה תסמונות. יש
כמה... בצד החיצוני הימני.
יש כמה תסמונות שריריות שיכולות לגרום לכאבים האלה. ותסמונות יותר... שיש שרירים שיכולים להקרין לאזור הזה. אבל זה רק בבדיקות אפשר להדיל.
איזה בדיקות?
בדיקות שרירים, בדיקות שאנשים שיודעים, פיזיותרפיסטים או רופאים, שיודעים איזה לבדוק את השריר, לאיפה יש מקומות שהטריגר פוינט נמצא במפסעה, שלוחצים במפסעה והכאב מקרין לרגל, יש מקומות מאחורנית, יש כל מיני סוגים של תסמונות כאב, שהם במצבים של מפרקים תקינים יכולים לגרום לכאב. אבל זה רק בזה, בלי בדיקה אי אפשר לדעת.
אבל אתה יכול להגיד לי, תראה, אני כבר הייתי אצל כל כך הרבה אנשים, איזה רופא אני אלך שיעשה את הבדיקה שאתה כרגע מציע?
אני אבקש...
הייתי גם בפיזיותרפיה, ממש לא הציעו לי שום דבר כזה.
אני אבקש...
לא בדקו לי שום טריגר פוינטס וכלום.
לא, אז אני אבקש ממאירה שתחזור אלייך אחר כך, או שתשאיר לי את הטלפון שלך, ואני אחזור אלייך אחרי, יותר מאוחר, ואתן לך את השמות של רופאים.
אני אשמח מאוד. אז אתה אומר שהיה כזה בדיקת שרירים.
כן.
ותגיד מה, תגיד פרופסור, מה אתה חושב? יכול להיות שמה שמקרין לי, האם אפשר לבדוק את זה? לא שיכול להיות. האם אפשר באיזשהו דרך לבדוק את זה? יכול להיות שמה שכואב לי בירק זה גם בא מהגב?
תיאורטית כן, מאזור של L1, L2.
שמה, יש לי פריצת דיסק ב-L1-2.
L1, L2, בקרין לאזור של צוואר הירך. אוקיי, בואי אני אקח את הטלפון שלך ואני אחזור אלייך.
ממש תודה רבה.
כל טוב. ועכשיו על מחקר אחד קטן.
ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
טוב, אני רוצה לספר לכם למעשה על שלושה מחקרים קטנים שהם קשורים אחד לשני. מחקר אחד נעשה לפני כמה שנים באוניברסיטת אריזונה, וכל המחקרים עוסקים בבינג'ינג. בינג'ינג של, בבינג' זה מצב שבו אנשים עושים רואים סדרות שלמות של טלוויזיה, סדרה שלמה אחד אחרי השני, יושבים יום שלם על הישבן, סליחה, ורואים את הטלוויזיה. אז מסתבר ש-60% מאמריקאים עושים בינג'. מסתבר ש-73% מצעירים אמריקאים עושים, רואים בינג' לפחות פעם בשבוע. וישנם גם משתמשים כבדים, אנשים שיושבים לפעמים יותר מ-17 שעות ביום ורואים טלוויזיה. ואצלהם מסתבר ששכיחות מחלות הלב, ההשמנה, העייפות, והסיכון לקרישי דם, לדיפ ויין טרומבוזיס, לקרישים בוורידים העמוקים של הרגל, הוא הרבה יותר גדול. יש להם, הם כולם סובלים, או רובם סובלים מבידוד חברתי, מהתמכרויות. כלומר, בינג'ינג זה לא בידור תמים, וזה הרגל שמזיק לבריאות מבחינה גופנית, ואם מדברים על התמכרויות, גם מבחינה כלכלית ונפשית. מחקר אחר, ישן יותר, שנעשה באוניברסיטת טקסס, גילה שאנשים שעושים בינג'ינג, יש להם כמות ההתמכרויות שלהם היא הרבה יותר גדולה. הם סובלים מחוסר שליטה, מדחיינות, וסובלים מעייפות פיזית ונפשית. ופה מתחיל איזה מעגל קסמים. אותם אנשים שעושים בינג'ינג, מזניחים את המשפחה, מזניחים את העבודה, מזניחים את הגוף, משמינים, ולכן הם גם יותר עייפים, ולכן אין להם אנרגיה. לרוב הם נכנסים למצב של דיכאון, והדיכאון מביא לבדידות, והבדידות מביאה להזנחה, וירידה במצב הבריאות, וזה סוג של מעגל קסמים. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר לכם שבינג'ינג מכניס אתכם לעולם אחר, כי המוח שלנו לא רגיל לראות סרטים. המוח שלנו הוא מוח פרימיטיבי שנוצר לפני מיליוני שנה. עכשיו, את הטלוויזיה, את הסרט, את הקולנוע, המציאו רק בשנת 1895. כן, אדם בשם לומייר, כן, האחים לומייר ידועים בזה, כן, יצר את הסרט הראשון בשנת 1895. הטלוויזיה נוצרה, יצרו את הטלוויזיות הראשונות בשנת 1920, ורק בשנת 1940-42 הם הפכו להיות פופולריות. כלומר, המוח שלנו, ברגע שהוא רואה סרט, הוא רואה את זה וקולט את זה כמציאות, וקשה לו להבדיל בין מציאות לדמיון. ולכן אנשים נכנסים לבינג'ינג, ולכן זה משפיע כל כך הרבה גם על הגוף וגם על הנפש. אבל מחקר אחר, חדש, אחרון, מאוניברסיטת ג'ורג'יה, דווקא רואה שבינג'ינג לפעמים משפר את הזיכרון, כי אנשים זוכרים את העלילה, ממשיכים לחשוב על הסרטים, מנתחים מצבים, מרגישים שייכות לסרט או לא לסרט, לפעמים יש להם דווקא קשרים חברתיים, כי מדברים עם אנשים, ראית את הסדרה הזאת, מה קורה פה, מה קורה שם, וזה קצת דומה לקריאה של ספר. אז שימו לב, לא בכל שלילי יש דברים חיוביים, ולא בכל חיובי יש דברים שליליים. כאן זה משפר את הזיכרון, זה קצת בריחה מהמציאות, זה גם תמיכה רגשית, אבל כל דבר שהוא מוגזם הוא לא טוב. אז בינג'ינג, בסדר, פעם ביום כיפור, מדי פעם בשבת, אבל לא להגזים. ואנחנו נעבור למאזין הבא. הלו?
שלום.
וברכה, עם מי אני?
מה שלומך, פרופסור?
ברוך השם, בסדר גמור, איך אתה?
אני, תודה לאל.
אז בוא תגיד לי...
תודה לאל.
אז בוא תגיד לי איך קוראים לך, ומה השאלה שלך, ומה הגיל שלך.
אני שמי מלאכי, כן. ואני בן 66.
אוקיי, ומה אתה רוצה לשאול אותי, מלאכי?
אני שלחתי לך וואטסאפ שם עם כל הפירוט ממה שאני סובל, אבל אני בגדול, מאחורי קורונה, אחרי שעשיתי 4 חיסונים, נדבקתי אחרי זה 3 שבועות, ואחרי זה 3 שבועות נוספים, הרגשתי שיש לי בעיות בנשימה.
אתה לאחרונה קבלת את הקורונה, בגל האחרון?
לא, לא, בשנת 22.
אוקיי, בסדר. לא, כי גם עכשיו יש מגפה של קורונה.
כן, שמעתי יש שיש גם, חזרה.
כן, אוקיי.
והלכתי לרופא משפחה, שלח אותי לעשות סיטי ריאות, ואז התברר שנפסיקו לי הקרום של הריאות. כן. ואז אני מטופל במכון ריאות בבלינסון.
אוקיי.
וזהו, עכשיו יש לי, הבעיה שלי הרצינית היא שירדתי במשקל המון, והתיאבון שלי ברח, ויש לי שיעול שהורג אותי. אני אוכל משהו, אני אחרי זה משתעל איזה רבע שעה בלי הפסק, ולחה מאוד כבדה, ונזלת.
תראה, בוא נפריד בין הירידה בבליה, בין ההפרעה בתיאבון. יכול להיות שאתה בדיכאון?
לא, ממש לא.
לא, אני שואל, כי ירידה במשקל צריכה להיות או בגלל פחות אוכל שאתה אוכל, או בגלל תזונה לא נכונה, או בגלל דיכאון. איך התיאבון שלך?
רגיל, אותו דבר, אני אוכל רגיל הפעם, אני לא הייתי טיפוס סחנן אף פעם, בוא נגיד.
אתה אוכל רגיל, אתה לא הורדת את הקלוריות?
לא, ממש לא.
אז צריך לעשות בדיקות מעבדה, לראות למה אתה יורד במשקל. כמה ירדת בחודשיים?
יש לי בשבוע הבא, ב-17 לחודש, עכשיו משפחה שלח אותי לעשות סיטי בטן, לבדוק למה זה, למה יש...
אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור, עכשיו תגיד לי משהו אחר.
כן.
כמה ירדת בחודשיים האחרונים?
בערך 4 קילו, 5 קילו.
5 קילוגרם, וכמה אתה שוקל?
נכון להיום 51.
כלומר, היית 55 וירדת בערך ל-51. בחודשיים. לא, זה צריך לעשות לך בדיקות דם ולראות, ואם אתה אוכל אותו דבר.
אני אגיד לך, פרופסור, עשיתי את כל הבדיקות דם, כי אני מועמד להשתלה. עם כל הבדיקות דם שאתה רוצה, עשיתי. עשיתי צנתור ריאות, עשיתי... בקיצור הכל, אני עכשיו כאילו ברשימה
להשתלת ריאות.
כן. השאלה אם יש אפשרות כאילו למנוע את הקטע של ההשתלה, אם זה
מסוכן,
אם זה, אני לא יודע מה.
תראה, אם אתה באי ספיקה ראייתית, באי ספיקה נשימתית, אתה נמצא במקום הכי טוב, אצל פרופסור קרמר.
כן.
כן, אתה במקום הכי טוב שיכול להיות, אז מה, אם אתה באי ספיקה נשימתית, ואתה איש סך הכל, אתה לא אדם, אתה בן 66.
נכון.
אז אם ישתילו לך ריאות, אז תוכל לחיות הרבה שנים ולחיות טוב.
בעזרת השם.
כן. אבל צריכים לראות למה אתה יורד...
סליחה, לאחרונה קיבלתי מחולל חמצן הביתה.
כן, אז אתה לא יכול בלי מחולל חמצן אם קיבלת הביתה. אז מה שצריך לעשות זה רק לברר למה אתה יורד במשקל.
זה אולי רק אחרי עשיתי בטן, לא?
כן, כן.
ומה אני עושה נגד השיעור הטורדני הזה והלכה?
השיעור הטורדני והלכה זה חלק מספיקת הריאה, מהספיקה הנשימתית שלך.
אז כאילו אני צריך לחיות את זה ככה?
חכה, לכן מציעים לך השתלת ריאות.
כאילו עד השתלה אני צריך לסבול את הקטע של
תראה, אני לא יודע, אתה צריך לשאול את רופא הריאות מה הסיבה לדברים האלה. אולי יש לך גם אלרגיה, אולי אתה רגיש לחלב למשל. תנסה להוריד מוצרי חלב
לשבוע. אני לא אוכל מוצרי חלב. אני אולי פעמיים בשבוע שותה נס עם טיפה חלב ממש, לא, אבל ככה לא...
אתה אוכל גבינה?
אני לא, 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 ממש לא.
אף פעם לא אוכל גבינה?
לפעמים אני אוכל קוטג' עם...
מה זה לפעמים? פעם ביומיים אתה אוכל גבינה?
לא, לא.
לא, אוקיי.
לא, אולי פעם בשבועיים.
וחמאה אתה משתמש?
גם לא. אני לא חסיד של המוצר החלב.
אתה לא אוכל, לא, חסיד או לא חסיד זה לא משנה, השאלה אם אתה אוכל או לא אוכל.
לא אוכל, לא.
לא אוכל, אוקיי, בסדר גמור. אז תשמע, אתה צריך לדבר עם רופא הריאות שיראה למה הסיבה ללכה, ולזהו, יש לך קוצר נשימה, יש לך אי ספיקה נשימתית, זה יכול להיות סיבה מספיק טובה לכל הלכה ולכל התלונות שלך.
אה, זה כתוצאה מהבלגן של הריאות?
קרוב לוודאי. קרוב לוודאי.
ואין משהו שיכול למנוע את זה?
תשמע, אני לא יודע בדיוק מה הגורם הראשוני, זה אתה צריך לשאול את רופאי הריאות שלך, הם יודעים יותר והם בדקו אותך, והם יכולים לקחת לך תרביות, והם יכולים לתת לך ניסיון של תרופות אנטי-אלרגיות, לראות אם זה אלרגי או זה קשור לריאות, והם יודעים אם הלחץ של אורכי הריאה שלך תקין או לא תקין, והם יודעים את כל הפרמטרים שאתה לא יכול לדעת אותם, כי אין לך אותם.
הבנתי.
אוקיי?
טוב.
אוקיי, מלאכי. תרגיש טוב, שיהיה לך בשעה טובה.
אמן, תודה, שבת שלום והרבה בריאות.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת עדינה.
כן, עדינה. בת כמה את?
אני 74.
כן.
ואני מבקשת להבין את הסיבה שבגללה יש לי בעיות בברכיים כבר הרבה זמן.
תביא לי את הברכיים שלך שאני אראה אותם.
תכף. העניין העיקרי הוא שאמרו לי שאחת הדרכים לקדם הפחתת כאבים היא על ידי כך שאני אעשה 3 זריקות של חומצה יאלורונית.
כן.
ואכן עשיתי. ואחרי הזריקה... סליחה?
וזה לא עזר.
לא רק שזה לא עזר, זה הראה את המצב. זה מה שרציתי לדעת, אם יש אפשרות כזאת.
תראי, אם זה הראה את המצב, זה יכול להיות. אבל אם זה הראה את המצב, אז בעוד 3 חודשים המצב יחזור לקדמותו.
זאת אומרת, זה יהיה רע בכל מקרה.
כן, זה פשוט לא עזר, לא תמיד זה עוזר. כי מה זה חומצה יאלורונית? זה כמו גריז, זה כמו גריז שאני שם בצירים של דלת שחורקת.
נכון, זה בא לסכך את המקום, זה הבנתי.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, לפעמים זה עוזר ומקל ל3 חודשים או 4 חודשים או אפילו יותר. ולפעמים זה לא עוזר. עכשיו, יכול להיות שעצם החדרת המחט יצרה איזה דלקת, או יצרה איזה גירוי, או יצרה משהו, שמרגישים פחות טוב, אבל אם מרגישים פחות טוב, אז זה יחזור לסורו. כלומר, זה לא יכול לגרום לנזק קבוע.
אבל עובדה שזה כבר אני 3 שבועות אחרי הזריקה השלישית, וזה לא משתפר, ואין לי שם דלקת, אין לי כלום. רופא בדק ואמר שאין כלום. זה פשוט כאילו הזריקו לי סתם מים. ומה שאני שואל...
כלומר, זה לא שיפר.
לא, זה לא שיפר. לא רק שלא שיפר. אני אומרת לך שוב, זה פשוט הידרדר. זה כואב יותר.
אז יכול מאוד להיות שצריך לשים שם להזריק כמות קטנה של סטרואידים.
אני לא בטוחה שאני יכולה לעשות סטרואידים כי היה לי סרטן השד. יש לזה קשר?
לא.
לא?
לא.
אוקיי.
זה...
לא הציעו לי את זה.
תשאלי כמות קטנה מקומית.
טוב.
עכשיו, אם זה ממש חשוב, אם זה בתוך המפרק, יש לך שחיקה של סחוס?
כן, בוודאי, זאת הסיבה.
אוקיי. לא, כי לפעמים יש משהו בקופסית, משהו שאפשר למצוא אותו במקומות אחרים, שיש רגישויות שהן לא ממש בתוך המפרק. אם את שמה את היד על הברך,
כן.
ואת לוחצת מתחת לברך בחלק הפנימי.
כן, בחלק הפנימי, אוקיי.
זה רגיש מאוד?
לא.
אז בשחיקה של סחוס, לפעמים אין מה לעשות, אלא במקרה הגרוע ביותר, להחליף את הברך, או להחליף רק את הכיפה של הברך. לפעמים, אם זה יותר, הכאבים הם יותר בחלק הפנימי או בחלק החיצוני של הברך?
החיצוני.
אז יכול מאוד להיות שאפשר, אז יש לכם כך רגלי X, נכון?
לא.
אז אני הייתי מנסה אפוסטרפיה. אפוסטרפיה, את הבדיקה הראשונה, עד כמה שאני יודע,
עשיתי, הבדיקה הראשונה. עשיתי את הבדיקה הראשונה, ותהיתי לגבי ההמשך.
אני חושב שזה יכול, אם יש לך כאב, נגיד, רק בחלק, יותר בחלק החיצוני של המפרק, מה שבדרך כלל מתאים יותר לרגלי X, מה שלרגלי O, רגלי O נותנים יותר בחלק הפנימי, אז יכול מאוד להיות שאפוסטרפיה יעזור לך.
הנושא, טוב.
או לחשוב בסוף על החלפת ברך, או החלפת ברך.
כן, זה כבר, זה אמרו לי, אבל אמרו לי שזה עדיין לא מוכן להחלפת ברך. מתי עשו לי את החלפת הברך? כשיהיה בת 80? זאת השאלה.
לא, זה איכות חיים, זה לא מוכן או לא מוכן. זה לא קשור למוכנות.
אוקיי, טוב.
טוב.
תודה רבה לך.
בבקשה. כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, צהריים טובים לפרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
ברכה, 77.
כן.
אני מודאגת לאחרונה מתופעה חוזרת של ניתוקים. בעת שאני בשיחה, אני זו שמדברת, ומשהו מתנתק בדיוק כמו קו טלפון שהתנתק תוך כדי שיחה, אני יוצאת לחלוטין מכל הנושא שאני מדברת עליו. משהו, זאת אומרת, אני לא מטושטשת, אני לא מאבדת הכרה, אני בפוקוס, אבל לא בנושא. לוקח לי כמה שניות שאני בוהה כזה, לנסות להיזכר איפה הייתי ולחזור מאותה נקודה. זה קורה, זאת אומרת, אני חוזרת לנושא וממשיכה אותו. אבל בגלל שהתופעה חוזרת על עצמה...
באיזה תדירות?
חודש לערך.
פעם בחודש. עכשיו, ביום שזה קורה, זה קורה מספר פעמים באותו יום?
לא. לא. ספורדי לגמרי. מנתק אותי ממש מהשיחה, לא מהמציאות, אני מהאנשים, אני נושמת את הסביבה שלי, זאת אומרת, אני עם כולם. אבל אני לא יודעת אם מישהו אחר שם לב לזה, בטוח שלא. אותי זה מנתק באותה שנייה לגמרי, ונתתי לדוגמה בדיוק את ניתוקה בטלפון, כי אני בכלל בכלל לא מחוברת לנושא שדיברתי עליו. וחוזרת לנקודה עצמה, שם עצרתי. וזה מדהים אותי, אם לא חשבתי לבקש לבדי או משהו.
זה יכול, קודם כל, זה יכול להיות כמה דברים, אבל הדבר השכיח ביותר, זאת יכולה להיות איזה סוג של הפרעה חשמלית מוחית, אבל שזה יופיע פעם בחודש באופן ספורדי, זה גם יכול להיות פתאום איזה הפרעת ריכוז או הפרעת קשב, שאת לא מודעת אליה. והפרעות קשב וריכוז יכולות להופיעים, לפעמים להופיע שפתאום עובר משהו ומסיח את דעתך, אבל את אומרת שזה לא הסחת דעת.
לא, 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 לא הסחת דעת. אני קולחת בשיחה תוך כדי, וזה ממש נגדע בבת אחת.
וזה נמשך כמה שניות?
ואני בשום צורה שהיא לא בנושא.
וכשאת חוזרת, כשאת חוזרת, את מודעת לזה כמובן, אבל כמה זמן זה נמשך?
5 שניות. פחות או יותר.
5 שניות זה לא נראה, זה לא משהו, זה לא נראה לי משהו רציני, בואי נגיד ככה. השאלה היא מה זה? וזה יכול להיות, זה לא ירידה בלחץ דם, כי אז היית חשה סחרחורת. זאת לא הפרעת קצב, זה יכול להיות רק איזושהי הפרעה חשמלית. אם זה פעם בחודש או פעם בכמה זמן, גם אי אפשר יהיה לאתר את זה. כי בואי נגיד אני אשלח אותך ל-EEG, ובתקופה שאני אעשו לך את ה-EEG זה לא קורה, אז ה-EEG יהיה תקין.
ברור, כן.
אני לא הייתי, לא הייתי מפחד מזה.
יש לי מה שכן, תוצאה של סיטי מוח, אבל לא עכשווי, חלפו 4 שנים מאז, זה כבר אז לדעתי, יש שם דברים לא תקינים, אם תרשה לי לקרוא, לצטט מתוכו.
דברים לא תקינים בגיל 75, 74, יש להרבה אנשים, כן.
כן?
כן, כן. בואי תקראי, תקראי, ואני אגיד לך.
אוקיי, תודה, תודה.
רק אתה לסיכום.
כן, 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 רק לסיכום. אין עדות לדימום מוחי או בצקת. נשלחתי בכלל לבצע בעקבות חולשה ביד ורגל ימין, משהו פתאומי שחלף מאליו. דלדול כללי מרכזי והקיפי סימטרי, צנטוריאלי במידה קלה, שינויים היפודנסיים בחומר לבן, על טנטוריאלי, אם אני קוראת נכון, התכנו על רקע מיקרואנגיופתיה.
יש לך שינויים בכלי, אוקיי, זה מספיק לי.
שינויים תרשתיים באורכי המוח.
יש לך שינויים בכלי הדם של המוח, וזה יכול לגרום לפעמים לניתוקים. יש שינויים, זה דברים שאנחנו רואים אותם הרבה בגיל 70 פלוס. אני הייתי רק עוקב אחרי זה, לא הייתי עושה שום דבר, וודאי לא הייתי נכנס לחרדה.
לא להיכנס לחרדה,
את יכולה להיכנס לחרדה, אבל תמציא.
דמנציה.
לא, 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 זה לא דמנציה, זה ממש לא דמנציה. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים.
תודה רבה.
אבל זה לא דמנציה, והניתוקים האלה, אם זה יחזור ויתרבה ויגיע לכמות יותר גדולה, אז אפשר יהיה לחשוב על דברים נוספים, אבל כרגע תהיה רגועה.
MRI או משהו כזה, יש טעם
להרחיק. לא, אין טעם לעשות. אין טעם לעשות. אוקיי, רבותיי. תודה רבה. זהו, סיימנו להיום. תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה לאופק קולר שאחראי על הדיגיטל. תודה לאליעזר בן יהודה על הפייסבוק ולייב. תודה לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM ולמיטל נברו שאחראית על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר, שבת שקטה, הרבה בריאות ולהתראות.